שלום לכם. ברוכים הבאים לעסקת יורצייט, מבית ישיבת עותניאל. קורי נשמוליק סמואל, אני תלמיד שיעור וב בישיבה בעותניאל, ואני חבר בצוות המדיה של הישיבה. בכל פרק אני מארח רב או דמות מצוות הישיבה בעותניאל, ויחד אנחנו מנסים להתחקות אחר חייה, פועלה, השפעתה ותורתה של דמות מפתח מהדורות הקודמים. והפעם אנחנו מדברים על זקן המקובלים, רב שנולד בבגדד במאה ה-19, עלה לירושלים וחי בה במאה ה-20, ונפטר בתחילת המאה ה-21 בגיל מופלג. הוא למד קבלה אצל גדולי הצדיקים, היה ידוע בציבור כדמות מרשימה עם רוחב ידיעות אדיר ועומק בתורת הנסתר. התאריך הוא כפתט בטבת, והרב הוא הרב יצחק כדורי. את השם של הרב כדורי הכרתי, אבל לא ידעתי עליו הרבה. בסוף חלק מהמטרה שלי בהסקט הזה היא להיחשף בצורה יותר מפורטת לדמויות כאלה, שהשם שלהם מוכר, אבל הסיפור שלהם קצת פחות. אמרו לי שכדאי לי לבקש מהרב חסדאי וינר לספר לי על הרב כדורי. אז עשיתי את זה, והוא שמח להתראיין פה שוב. שלום הרב חסדאי.
שלום וברכה שמוליק.
מה שלומך?
ברוך הוא ברוך שמו.
אתה מאוד בלחץ עכשיו, נכון?
אני אומר לך שהפודקאסט הזה מפחיד אותי. לדבר על מורנו ורבנו זקן המקובלים, הרב כדורי, זה מפחיד. זה לא מפחיד אותי שיקרה לי משהו, אני לא חושב שהתקרה תקרוס עליי אם אני אגיד משהו, אבל זה מפחיד כי צריך להיות מדויק, וצריך להיות מאוד מאוד ישר, ובעיקר על משהו שאנחנו לא באמת יודעים. אני אסביר את זה, יש ביור של הרב קוק זצ"ל, שיש שלושה סוגים של צדיקים שונים. הוא מביא את זה על הגמרא במסכת שבת, על הסיפור של רשב"י במערה, יש רבי יהודה, ראש המדור במכון מקום, יש רבי יוסי, שנימוקו אימו והלכה כמותו, ויש את רבי שמעון בר יוחאי, שזה הדמות הצדיק המקובל שבמערה. אז אומר הרב קוק שיש שלושה סוגים של צדיקים. יש צדיקים שמנהיגים את הדור, כמו רבי יהודה, הם ראש המדברים, הם סוחפים אחריהם, הם דרשנים, כאלה זה אדמורים שמלווים בתישים, ואנשים הולכים אחריהם מכוח הדרשנות והאופי וההתלהבות, הם סוחפים.
קריזמה.
כן, קריזמה, וקריזמה שהיא גם מבוססת בתוכן, כן, אבל קריזמה, בהחלט, מילה טובה. ויש צדיקים שהם מנהיגים את הדור מכוח ההלכה. איגרות מוישה, הרב פיינשטיין. אני לא יודע איך הוא הכינו הם, לא הכרתי אותו. אבל ודאי שהוא הנהיג את הדור בארצות הברית, בהלכה, אמר על הרב עובדיה, ושהם מניחים, שפה השאלה הקריזמטית בכלל לא השאלה. הם כותבים, הם פוסקים, על פי משק דבר, וזה המקום הרבי יוסי. ואומר הרב זצ"ל, ויש את הצדיקים, שאף אחד לא יודע על קיומם. שהם יושבים במערה, ועושים כוונות וייחודים, וכל העולם כולו נשען רק עליהם. אז מה המסקנה? שכולם צריכים להיות כמו רשב"י? או כמו זקן המקובלים הרב כדורי? לא. אלא שכל אחד ומי שמתאים את ראש המדברים, שיניק בכוח הדיבור. מי שמתאים להניק את דור בכוח פסיקת ההלכה, אדרבה ואדרבה. וודאי וודאי שזקן המקובלים הרב כדורי, שהוא מושא הפודקאסט שלנו היום, הוא משתייך לקטגוריה השלישית. כלומר, הוא מהצדיקים הנסתרים, שיושבים במערה, מייחדים ייחודים, חבים כוונות. עכשיו תגיד, רגע, 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 הוא לא נסתר.
אנחנו היה, יודעים עליו, כן.
אנחנו יודעים, יש עליו ערך בויקיפדיה, אנחנו עושים עליו פודקאסט. אז פה אני כן רוצה לספר סיפור אישי.
האמת שאני, כששאלתי אותך אם אתה בלחץ, כיוונתי לזה שאמרת שאתה בדיוק בתקופה מאוד עמוסה במילואים.
אז אני אומר, אני בתקופה מאוד מאוד עמוסה במילואים, זה נכון להרבה תקופות בחיים שלי והרבה חודשים, ועדיין אני אומר לך, שיותר מלחיץ אותי הפודקאסט, ממה שאני עושה במילואים, ואני לא עושה סודוקו במילואים, אוקיי? מבלי לפרט.
בוא נתפלל שנוציא משהו מכוון.
כן, בינואר השם עלינו. אז אני אגיד, אני אחזור פה למוטיב הלחץ. אגב, הזקן המקובלים הרב כדורי היה איש של נחת. הוא היה נכנס לחדר, והיה נחת. אין שעון. כאילו, היה שעון, אבל הכל בטוב. חיוכי, באמת היה משרה נחת גדולה.
שאפשר לראות את זה מהתמונה שלו.
אז אני אומר שהתמונה לא מעבירת. היה נחת, היה ממש, לא יודע להסביר את זה. אבל אני רוצה לחזור למוטיב הלחץ, האשכנזי שביותר. סיפור שאני יכול להעיד מכלי ראשון, כי אני שותף בסיפור הזה, שפעם אחת מורי ורבי, מורנו ורבינו, הרב ירום אברג'יל, הצדיק זכותו מגן עלינו, שוודאי היה מקובל גדול, ולא רק מקובל גדול, אדם גדול, מנהיג גדול. פעם אחת הוא שלח אותי להיפגש עם איזשהו צדיק, שהוא צדיק נסתר בהגדרה. כלומר, השכנים שלו לא קוראים לו רב, הם לא יודעים שהוא רב, הוא בכלל עוסק במחשבים. סיפרתי את זה כבר בעבר בהזכרה לרב יורם הצדיק. גר בירושלים, עוסק במחשבים, ונתן לי כתובת והגעתי אליו הביתה, ממה שזוכר מתי זה היה ואיפה זה היה ומה הכתובת, ודפקתי בדלת ליד התפתח, לא יפתח, והוא פתח. אמרתי שלום, הגעתי לכבוד הרב הזה והזה והזה. הוא אומר לי, מי אמר לך שאני רב? אמר לו, בלי, בוא נעשה את זה קצר, אני יודע שאתה צדיק נסתר, ונשלחתי על ידי הרב יורם. הוא אומר לי, הרב יורם אברג'יל, תדע לך, הרב יורם אברג'יל הוא גדול הצדיקים הנסתרים בדורנו. ואני התחלתי לצחוק, אמרתי לו, בחילה מקוות תורתו, אבל הרב יורם, יש לו 3,000 אברכים, יש לו עשרות כוללים, כל יום 500 איש קבלת קהל, כל...
נסתר הוא לא.
יש לו ערך בוויקיפדיה עליו, איך הוא יכול להיות נסתר? ואז הוא אמר לי כזה, תנועה עם היד כזה ככה, תנועה של ביטול, מכל מה שאתה יודע עליו, אתה לא יודע עליו כלום. זה הצדיק שהכי מסתיר את עצמו. ואז אני ככה, והיה ככה מוסר גדול, כאילו, כל מה שאני יודע, אני לא יודע, אז למישהו כמו, אז כאן המקובלים הרב כדורי, זכר צדיק לברכה, שבהגדרתו היה מאנשי הרשבי, כאילו מאנשים ש... שהם עניינם כוונות ייחודים, לא דמות שמעבירה שיעור כללי, לא דמות ש... שמחזיקה כוללים ונועמת ברבים, וגם מה שמכירים בסוף ממה שעשו השיוך הפוליטי לליכוד או לשס, והמפגש עם ביבי שהיכה גלים ודברים כאלה, לא גלים חיוביים אני חושב, אז גם זה כלום, אולי כדאי שמה שנקרא שנתחבר טיפה לביוגרפיה שלו ונבין את הרקע ואת הייחודיות.
אפשר רק לעשות ספוילר? אתה קורא לו כל הזמן, הרב כדורי זקן המקובלים, למה ככה קוראים לו?
אתה נגיד ככה, אתה רוצה לשאול מה הגיל שלו?
אני רוצה לשאול מה הגיל שלו,
אתה כן. אתה רוצה לשאול מה הגיל, זה תמיד שאלה שנשאלת. בוא נדבר על זה בסוף הביוגרפיה, כי אני חושב שזה... התשובה היא אני לא יודע, אוקיי? אני לא יודע מה הגיל שלו, אבל אני אספר אפילו סיפור על השעה עם הרבי מלובביץ' בנושא, אבל בוא, זה יתחבר פה להבין את הביוגרפיה, זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה, כי אנחנו לא עוסקים פה עכשיו, אם אני מסתכל על הפודקאסטים האחרים שהיו פה בתקופה האחרונה ובכלל, אני חושב שפודקאסט כמו הרב כדורי עוד לא היה, אז כאן המקובלים, הרב כדורי, אותו מגן עלינו, כי הרב כדורי בעצם הוא חותם תקופה.
מה זאת אומרת?
אני יכול להגיד עד הרב כדורי, אני יכול להגיד אחרי הרב כדורי, ואני יכול להגיד בוודאות מוחלטת, בלי שיש לי פרספקטיבה של 500 שנה, שהרב כדורי הוא חותם תקופה, בעולם הפנימיות, בעולם הקבלה, ואני לא יודע מי עוד כמותו. כלומר, אני לא יודע, למשל, אם הבית יוסף ידע שהוא סוף הראשונים, תחילת האחרונים, אוקיי? הרי זה הסתכלות אחורה שלנו, בפרספקטיבה לאחור, טוב, פה זה הראשונים, פה זה האחרונים. האם הריף ידע שהוא בגאונים או בראשונים? אני לא יודע. אבל אצל הרב כדורי זה מאוד מאוד בולט ומובהק, עוד בחייו זה היה ברור שהוא אחרון של התקופה שלו, ואני אסביר בדיוק מה היה התקופה שלו בעולם הפנימיות, בעולם הקבלה, והוא חותם תקופה. ואני יכול להגיד גם היום, אין לנו כמותו. אין מישהו שנכנס לנישה, אז כאן המקובלים זה לא תואר, זה לא עניין של כרונולוגי, זה עניין של מהות ומשמעות, בטח בתחום הקבלי הספציפי, שהרב כדורי בעצם הוא אחרון העוסקים, או מה שמכונה על ידי חלק מהאנשים קבלה מעשית, שאני ארחיב על זה טיפה בהמשך, ואין לנו תמורתו. אין מישהו שעוסק, ואם מישהו אומר שעוסק, חזקה שזה לא באיכות וביכולות של כאן המקובלים הרב כדורי, אבל בשביל זה צריך להבין את הביוגרפיה שלו, וזו ביוגרפיה מאוד מאוד ייחודית.
אמרת קבלה מעשית, הבנתי קצת את המקור של הלחץ.
כן, אבל הלחץ לא נובע מהקבלה מעשית. אני לא מפחד מזה, כי אני לא מתעסק בזה. אבל להיות במחיצת אדם גדול כמותו, זה אימה בפחד. ולמרות הנחץ הוא היה משרה, ולדבר עליו זה עוד יותר אימה בפחד. הרבה יותר מלחיץ ממילואים, בקיצור. אז בוא נתחבר לביוגרפיה והביוגרפיה, ופה נתחיל בשאלה ששאלת, בין כמה היה הרב כדורי לכשהוא הסתלק מעולמנו. אז אנחנו יודעים מתי הוא נפטר, לטמן דפליג, כפתת בטבת, תפשין סמך וב, זוכר את זה היטב, 2006 למניינם.
איפה אתה היית באותו זמן?
אני הייתי קצין צעיר בצבא ההגנה שלא שוחרר להלוויה, נושא כאוב עד היום. בכל מקרה, לטמן דפליג, מתי הוא נפטר? מתי הוא נולד? אנחנו יודעים שהוא עבר את גיל 100. גם על זה אף אחד לא חולק. שאלה בכמה, ופה הגרסאות נעות מסדר גודל של 104 שנים ועד 118 שנים, ואנחנו לא יודעים. אני אספר סיפור אנקדוטה בעניין הזה, סיפור חמוד, שהרב כדורי, אני חושב בתשמ"ט, סוף שנות ה-80, אשתו נפטרה. אשתו שהיה נשוי לה עשרות שנים, והיא נפטרה, ולאחר מכן הוא החליט שהוא רוצה להתחתן שוב פעם, סיפור בפני עצמו, הוא היה רגיל כל שנה לקבל את הספר תורה של כל נדרי, או פתיחת היחה של כל נדרי ביום הכיפורים, אבל רק מי שנשוי יכול לקבל את זה. ואחרי שהוא נפטר, אמרו לו בישיבה,
אחרי שאשתו נפטרה,
אז הוא אמרו לו, אתה רווק, אתה אלמן, אתה לא יכול, רק מי שנשוי, כתוב בספרים, רק מי שנשוי. הוא אומר שהיה לו שנה לא פשוטה, ובסוף חלק שהוא רוצה להתחתן. שוב פעם, והגישו הרבה הצעות, עכשיו נגיד, מכל העולם הרי היו באים לרב כדור, בשביל להתייעץ על סיפוגים, שמות, וכל שם שהביאו לו אמר, זה לא שייך, הוא פסל, זה לא מתאים. עד שפעם אחת הביאו לו שם של אישה, שהיא בעלת תשובה, והיא הייתה חילונית, והיא גרושה עם שני ילדים, והיא בת 44. הרב כדורי אז היה לפחות בן 90, לשיטות המקלות. והוא אמר, זאת היא. אבל אני לא יכול להתחתן איתה בלי שאני מקבל אישור מרבי לובביץ'. כך אמר, אמר. הרימו טלפון למזכירות, והמזכיר אמר, אוקיי, אני אכניס את הפתק לרבי. ואחרי כמה זמן הוא חוזר, מאוסס, והרבי לא מוכן לתת תשובה, עד שהרב כדורי יגלה לו בן כמה הוא. והרב כדורי אומר, זה שיח בין מזכירים, אומר, תגיד לרבי שאני לא יכול להגיד. והמזכיר אומר, הרבי אומר שהוא לא ייתן תשובה עד שלא תגלה לו בן כמה אתה. הוא אומר, אני לא יכול להגיד. וככה חוזר חלילה, עד שבסוף הרב כדורי חייך ואמר, תגיד לרבי שאני מבוגר ממנו בשנה אחת. ואז הרבי אמר בסדר גמור ונתן אישור ברכה על השידוך, והם ברוך השם השתדחו. אני יכול להגיד שהייתה להם זוגיות מופלאה. הם היו, לקחת לטיול כל חול המועד, לטייל ביער בירושלים, רק הוא והיא, והיה לקחת פעם אחת לגן חיות, יש אפילו הקלטה של זה, יחד עם הרב בניהו ושמואלי, כמו שאתם מקובלים בירושלים, רחובות הנהר, ואשתו כדי שיהיה חברה, והיה להם ממש זוגיות מיוחדת מאוד. אני חוזר על הסיפור של הגיל, אז יש רצו ללמוד מכאן, בזה שהרב כדורי אמר על הרבי מלובביץ', שקודם בשנה אחת, ואנחנו יודעים הרי שהרבי נולד ביום הבהיר, י' בניסן תפריש סמך ב', 1902 למניינם, אז שמאמינה שהרב כדורי נולד ב-1901, תפריש סמך א', אני חושב שזה לא נכון, מסקנה לא נכונה, קודם כל, כי הרבי והרב כדורי זה לא שיח של ויקיפדיה, נולד, תגיד לי בן כמה אתה, אני לא יכול להגיד, זה שיח רוחני בשני צדיקי עולם, צדיקי הדורות, שאני לא יודע מה רמוז, הרי שניהם היו בעלי סוד, גם הרבי וגם הרב כדורי, ואני לא יודע מה זה, אני גדול ממך בשנה אחת, אני לא יודע מה זה אומר, עולם, שנה, נפש, אני לא יודע.
שני חייך או ימי מגוריך.
נכון, אני לא מבין בזה, ולכן אני כן יודע על עדויות של מורנו זקן המקובלים, שהוא בהחלט אמר שהוא היה אצל הבן איש חי. רבנו יוסף חיים, גדול הפוסקים וגדול המקובלים בבגדד, בעיראק, שזה היה בעצם המרכז הדומיננטי של יהדות ספרד באותם שנים. עכשיו, זה לא שהוא היה אצלו בתור תינוק. כלומר, הוא יכל לחזור על שיעורים, הוא יכל לחזור על תיאורים, שהקימו מוזיאון ליהדות בגדד, והביאו את הרב כדורי לראות את השחזור של בית הכנסת, שבו הבן איש חי היה דורש מדי שבת 3 שעות, שזה הבסיס לספרו הקנוני בן איש חי הלכות ודרשות, אז אמר, זה היה ככה, זה היה ככה, מולכת, חסר פה ספסל, המולכת הוא יודע, אומר, כי פה אני ישבתי. והוא ידע לשחזר דרשות ומהלכים, כלומר, הוא לא היה ילד בן 5-6. הבן איש חי נפטר בי"ג באלול תפריש סמכתת 1909. אוקיי? מה שמחזק את הסברה, שמורנו זקן המקובלים, נולד בשנות ה-90 של המאה ה-19. כלומר, שהוא כבר היה אחרי בר מצווה, והיה במהות, שהוא יכל לחזור על שיעורים ארוכים ולהבין מהלכים. יש סיפור נוסף שהרב כדורי סיפר אותו, ויש לו כמה גרסאות שונות, שהוא בעצם עשה, לא ברור אם זה סיום מסכת או סיום שס, בגיל יחסית מאוד צעיר, אחרי בר מצווה, אבל יש אומרים שזה גיל 17 או משהו כזה, ובעצם כל גדולי בגדד באו לדרשה ולסיום, והוא הפליא את כולם בזה שהוא דורש לא רק בנגלה גם בנסתר, הוא התחיל ללמוד פנימיות גם כרווק באופן אישי, הם היו המומים מהכמות והאיכות והדרשה הנפלאה, והם גזרו עליו לשתוק מחמת עין הרע, ואחרי זה גם לעלות לארץ ישראל כדי שלא עליו עין הרע. עכשיו, ואחד הגריסות זה הבן איש חי שאמר לו. לפי הסיפור הזה, כלומר, אם הוא היה בן 15 או 17, אז אם הוא היה בן 17, זאת אומרת שהוא נולד בתפרש נון ב', 1892. יש גרסה שזה רבי שמעון אגסי, שהיה ממשיכו של הבן איש חי בהנהגת היהודים בגדד, שהוא נפטר בתשעה באב תרע"ד, כלומר 1914. אז הוא אומר שהוא נולד ב-1897, זה לא כזה משנה, הוא כנראה נולד בשנות ה-90 של המאה ה-19, מה שאומר שהוא זכה לאריכות ימים ושנים בצורה בלתי רגילה, ונגיד עד התקופה האחרונה, כלומר עד החודש האחרון לחייו, הוא היה בתפקוד די מלא, כלומר תפילות, לימודים, סדרים, סדר יום די קבוע, ולא, יש פה איזשהו תהליך של התנבנות ושקיעה ארוכת שנים מסתגרות בבית, ממש לא. אז בזה שאמרתי בעצם שהרב כדורי היה תלמיד של הבן איש חי, של רבי שמעון אגפי, כלומר של תפארת יהדות בבל לפני מלחמת העולם הראשונה, ובזה שהוא נפטר בעשור הראשון של המאה ה-21, זה כבר אומר שמדובר פה בגשר שמגשר על חוליות שלא קרובות. תאר על עצמך שאתה בא לישיבה ליטאית, אתה אומר, הראש ישיבה, הוא למד את רב חיים מבריסק, אוקיי? אתה אומר, רב חיים מבריסק נפטר בתרע"ח, 1918. ופה מדברים פה על מישהו שנפטר עוד הרבה לפני רב חיים מבריסק, כלומר ב-1909 הבן איש חי. כלומר, זה מישהו שראה את גאון וזנו רב יוסף חיים ולמד אצלו, כלומר, ידע לתאר, לשחזר, להעביר דברים, זה לא רק איזשהו קבלה סגולית, ראיתי אותו בגיל 3-4 ולחצתי לו את היד, זה משהו מעבר לזה. עכשיו זה לא רק הבן איש חי, זה בעצם כל גדולי בבל, מעתיקי השמועה בנגלה ובעיקר בנסתר. ותורת הנסתר היא לא רק בכתובים, היא גם בעל פה. דברים שלא קודמים אותם מרב לתלמיד בעל פה. והוא בעצם היה האחרון של מעתיקי השמועה שגישר על הדורות. אם נזכור את רבותיו, אולי לפני כן נגיד את הביוגרפיה, אז בשנות ה-20 של המאה ה-20, שב תרפ"ב או משהו כזה, או טיפה אחרי, הוא עולה לירושלים עיר הקודש. לפני כן הוא עלה, אחרי שאמרו לו לעלות, הוא לא הסתדר, חזר, ורק אז הוא מגיע לירושלים. סיפור מעניין, שהוא הגיע לירושלים, לא היה איפה לגור, הוא היה רווק, ואחת התקופות הוא בעצם, מי שפתח את ביתו זה רבי יעקב יעקב, שהוא לא מוכר כל כך, כי הוא לא מכונה רבי, היה לו סך הכל חנות מקולת בשכונת הבוחרים בירושלים, שם התרכזו יוצאי עיראק, אבל הבן שלו זה רבי עובדיה יוסף יעקב, הלא רבי עובדיה, מרן הרב עובדיה, רבי עובדיה יוסף על יבי העומר, והוא נתן לו חצי חדר מסדרון בבית בתמורה שהוא ילמד את הבן שלו. ככה עובדיה. יצא שהרב כדורי בעצם היה מלמד, אחד המלמדים הראשונים של הרב עובדיה, שלימד אותו קצת משנה, גמרא, קרוא וכתוב, דברים בסיסיים ראשונים, עד שהוא הסתדר ועבר לגור אצל רבי יהושע השרבני ולאכול אצלו, והלכס לישיבת פורת יוסף, ושם בעצם הוא חי ופעל. הוא התחתן ב-י"ב בטבת תרפ"ז, 1927, כלומר בגיל לא צעיר. השיטות המקלות כמעט בגיל 30, אולי אפילו אחרי זה, וקבע את מושבו בעיר העתיקה בירושלים, שזה מודל ייחודי שבתוך ישיבת פורת יוסף היה ישיבה קטנה שנקראת ישיבת עוז והדר. כחלק מהבית מדרש, עוז והדר זה ישיבת מקובלים, שהם למדו באותו בית מדרש עם פורת יוסף. זה מודל ספרדי שחבל שלא משחזרים אותו היום, שכל התלמידים, ישיבת פורת יוסף זה מכזה גיל בר מצווה ועד גיל החתונה פחות או יותר, בראשות רבי עזרא עטיה, הגאון הגדול, וכל התלמידים רואים שבצד השמאלי של בית המדרש מקדימה, יושבים הרבנים בגדי הלבן והתרבושים, ומכוונים כוונות של סידור הרשש. הם לומדים איתם, לומדים בעיקר מהם, מקבלים מה שנקרא את ההדהוד של הקדושה שלהם, ובישיבת עוז והדר נתנו לכל אחד המקובלים חדר או שני חדרים למשפחה שלהם לגור בפורת יוסף. ושם הוא למד בישיבת המקובלים, כשבנוסף הוא מתפרנס, משלים הכנסה כקורך ספרים, היה לו קריחייה, ופה מגיעים, יש לו כל מיני כינויים, אחד הכינויים שקראו לו זה רבי יצחק הארוך, בירושלים. כן, הוא היה מאוד גבוה רב כדורי, נכון שלא נתפס כמי שרואה את התמונות, אבל הוא היה 1.92 מטר, היה מאוד מאוד גבוה, ומאוד רזה, ועם תרבוש, הוא היה מאוד מאוד כפוף, הוא היה מאוד, קראו לו רבי יצחק הארוך, שהוא הגיע מבגדד לירושלים. כינוי נוסף, שזה שמעתי מר מרדכי אליהו, אז יצא לראשון לציון, היה קולו רבי יצחק פתחיה. רבי יצחק פתחיה, צריך להגיד את זה כמו שצריך בהגיעה ספרדית.
חשוב.
כי כל התלמידים בפורת יוסף ידעו שאם הוא צריך לחפש איזשהו מקור, אז הרב כדורי בלי לדבר, הוא הולך ספרייה, פותח את הספר, בבקשה כבודו. אוקיי? שכל דבר הוא פותח לו. יותר מאוחר הוא כונה בירושלים רבי יצחק השותק, כי הוא פשוט לא היה מדבר. היה יושב בשיעורים, בישיבת המקובלים, יושב ומחייך, ששואלים אותו שאלה, אז הוא מראה באצבע על הנושא כלים, פה בעץ חיים, פה זה בית לחם יהודה, פה כרם שלמה, פה יפה שעה, פה הגאות וביורים, פה הגאות השמש, תסתכל פה, כאילו לא מדבר, רק מראה את התירוץ, איפה זה נמצא.
שזה יפה, כי אמרו...
אמרו לו לא לדבר.
בבגדד אמרו לו לא לדבר.
לא לדבר, ובאמת, הכינוי היותר רווח שלו לאורך השנים, לפני זקן המקובלים, היה רבי יצחק קורך. הוא היה קורך. זה מקובל מאוד, בטח ביהדות ספרד, גם באשכנז, ששם המשפחה על שם המקצוע. כן, רבי יצחק הקורך, או רבי יצחק קורך, הוא עסק בזה הרבה מאוד שנים. בקריחה היה לו הסכם עם כל מי שהביא את הספר, שאם זה ספר שהוא לא מכיר, אז הוא מחזיר את הספר רק אחרי שהוא מסיים ללמוד. ופעם אחת הביא לו ספר, ככה הוא התוודע על הרבה ספרים נדירים, שהוא לא הכיר, גם בנגלה, גם בנסתר. פעם בא אליו איזשהו, מישהו התעניין, אבל הבאתי לפני חודש את הספר. אמר לו, כן, אבל זה ספר קשה, לא סיימתי אותו עדיין. אני אסיים, ואז תקבל אותו. אוקיי, ככה היה מתנה עם הקליינטים, עם הלקוחות. ובעצם הפרסום שלו ברבים מגיע הרבה שנים אחר כך. עם חורבן העיר העתיקה, הרוב היהודי, בתשח, ישיבת פרט יוסף עולתה באש, שם היה לו ספרייה גדולה והכתבים שלו הלכו לאיבוד.
כתבים שלו, זאת אומרת שהוא כן כתב.
לא, כתבים שהוא כתבי יד נדירים ודברים כאלה שהוא אסף בפנימיות התורה ודברים אחרים, מחברות אישיות, לא נדבר על מחברת אחת בהמשך. אז הוא עובר לעיר העתיקה, לעיר החדשה בירושלים. אני חושב שגם אז הוא משתכן תקופה אצל אבא, משפחתו של הרב עובדיה. ואז הוא כבר קובע את מקומו בבית שלו, בשכונת אבו חיים, כדומני, הוא לא רחוק משם. הפרסום שלו מגיע בעיקר בעקבות מלחמת יום הכיפורים. אנחנו, לא אתה ולא אני גדלנו אז, אבל שמענו סיפורים שמלחמה מאוד קשה, והרבה הרוגים, והרבה הרבה מאוד נעדרים. הרבה מהחללים או מהנעדרים לא ידעו, הם שבועים, במלחמת היום כמו היו הרבה מאוד שבועים, זה לא שאנחנו מכירים היום מהמלחמות של היום, הרבה מאוד שבועים, בחזית הסורית, בחזית המצרית.
ולא היו רישומים של כולם.
הנעדרים, חיל השלישות הוקם בעקבות תקלות במלחמת יום הכיפורים, שדיווחו למשפחה לא נכונה וכולי, ולכן השמועה עשתה לכנפיים, שיושב יהודי מקובל צדיק בעזרת אנשים של ישיבת פורת יוסף, שבשכונת גאולה, כלומר בעיר החדשה, לא בעיר העתיקה, ושכל מי שיש לו שאלות הוא נותן תשובות, איפה הבעל, איפה האח, איפה הבן נמצא. והוא היה יושב שבמשך כמה חודשים, והיו באים אליו, והוא אומר מה השם, מה השם של האמא, ואו שעונה ישר, שהוא חי יהיה בסדר, או שהוא פצוע אבל הוא יחזור, לפעמים היה אומר אפילו יחזור עוד שבועיים ביום של אישי. ולפעמים הוא היה נותן כל מיני דברים, הוא נותן, תלכו לגינה, יש שם עץ שקד, תיקחו את העץ שקד, שימו בכוס מים, עוד שבוע תחזרו, תגידו לי צמח פרחים, ואם פרחים, כמה הפרחים צמחו? מבחן המטות של אהרון בפרשת קורח, והיה שתתי, כן, והגמול שקדים, אמרו לו, יש שני פרחים, בעוד שבועיים יחזור. ואם לא היה שום דבר, היה אומר, השם יעזור. וכל ימדו שאומר, השם יעזור, שווה בר מינן. וככה פתאום הוא יצא מהנישה המצומצמת של דלת על דלת דמות, שאף אחד לא מכיר אותו, והשמועה עשתה לכנפיים, הוא עדיין סירב ללמד. היו באים אליו, היה לו תלמיד חבר מאוד קרוב, שהיה ממש חבר, לא רק תמיד רבי שמואל דרזי, זכר צדיק וקדוש לברכה, אם היו באים ללמוד אצלה, אז הרב דרזי היה מקריא, ומדי פעם הרב כדור אומר, תסתכלו בבית לחם יהודה, תסתכלו ביפה, כאילו מפנה לנושא כלים, ואם שאלות הוא מסביר נקודתית, אבל עדיין לא מלמד, בשנים האחרונות כבר פתחו ישיבה, בידודו של בני שמואלי, שככה, שתיווך עם הקבלן, ופתחו ישיבה, ווגבר היה לימוד וכולי.
שהוא לימד, הוא העביר שיעורים?
באותה מתכונת, פחות או יותר. כאילו שמישהו מגיד שיעור, והוא עונה, תראה, הוא היה זקן המקובלים. כלומר, הוא היה מאחרון מעתיקי השמועה, אז כל שאלה היו באים אליו שיכריע. נסביר תני פעם מאיר רובותיו, שתבין, כאילו, זה הרעיות, זה לא מדור, זה שני דורות אחורה, שהוא היה איתם, אם זה הבן איש חי, זקן רבי שמעון אגסי. אבל גם בירושלים, עוד בבגדד, אחרי זה בירושלים, רבי יהודה פתיה, שהיה גדול המקובלים בבגדד ועלה לירושלים, שגם לא שווה לייחד פודקאסט בפני עצמו, אבל זה כבר בחודש אב, לא בחודש תבט, שהוא בעצם היה המרדש מעטין, כאילו הבר סמכה בקבלה מעשית, בקבלה מעשית בבגדד, ואחרי זה בירושלים, כתב ספר שנקרא רוחות מספרות, על כל מיני חידושי תורה שנגלו לו מרוחות, שהוא הוציא וכאלה ופעל קצת דיבוקים, דברים שאני לא מבין בהם, אבל זה ספר שהוא קיים, כן, ספר נפלא, מומלץ בחום, מרתק. והרב כדור היה תלמיד המובהק שלו, תלמיד לא רק שקיבל את תורתו, שבכתב גם תורה שבעל פה, איך לכתוב קמיעות, מה מתאים למה, מה לא מתאים למה, בנוסף הרב כדור זקן המקובלים למד מהשדה, רבי שאול דבק הכהן, שנפטר בשנות ה-30, מירושלים, וקיבל ממנו, ורבי סלמן אליהו, אביו של הרב מרדכי אליהו, שגם היה מראשי המקובלים בירושלים, אם רבי סמניה ורבי יהודה פתאיה עוד הכירו אותם בבגדד, ועלה איתם לירושלים, השדה בא מחלב. אבל הוא קיבל מהדורות הללו, רבי סמניה הוא נפטר ב-1941, כמדומני, ראש השנה תשנ"ב. אוקיי, תשנ"א, שנה לפני כן, תחילת שנות ה-40 של המאה הקודמת. ומאז שהוא נפטר, עברו כמעט 70 שנים, שהוא נפטר אחריהם. כלומר, הוא גישר פה על שני דורות, ויכל להיות חוליית הקישור לתורה שבעל פה, שלא נשאר אחר כך. היה לו, כמו של רבי חיים ויטל, יש ספר חזיונות, שזה יומן אישי, יש לו גם ספר הפעולות. שרבי חיים ויטל כותב שם כל מיני ניסיונות שהוא עשה בקבלה מעשית. שיקוי כזה, כמה כזה, מה לעשות, מה לראות, כדי לפעול דברים מסוימים. וגם לרב כדורי היה מחברת אישית, מאוד מסודרת, שהוא קרח בעצמו. הכנתי כמה כזה וכזה לאישה כזו וכזו, ועבד, או ולא עבד. וכשעדכנו אותו, בסוף עם טבלאות מאחור, ראיתי פעם את המחברת, שהוא עשה כל מיני ניסיונות, והיה לו כל מיני חידושים וסברות, והיה לו הסכמה, הוא גם אמר, זה העניין שלי. הוא קיבל הסכמה מלמעלה, הוא לא מדבר על זה, שיש לו אישור לעסוק בזה, וזה השליחות שלו.
כלומר, הוא קיבל ולמד אצל הרבה מאוד מקובלים, שחיו את תקופה שבה עסקו בזה.
הוא קיבל ממקובלים, בעיקר בתחום הזה מהרב יהודה פתאיה, קודש קודשים, שהיה מוסמך לעסוק בזה, ופעל ישירות סביב העניין הזה. הוא קיבל אישור להמשיך בזה.
ורק הוא קיבל אישור.
ורק הוא.
כלומר, הוא נשאר גם, יכול להיות שבזכות זה הוא נשאר יותר מפרק הזמן שהיו מצפים שהוא יישאר.
אני אבל... לא, תראה, הוא אמר לי פעם, זה שמעתי מוכר, כשהבן איש חי עודד אותו לארץ ישראל, מה תזכה לאריכות ימים בארץ ישראל. התקיים.
לגמרי.
כן, אז אני אומר, זה נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, אולי צריך בעצם להסביר מה זה בכלל עניין של קבלה מעשית. כי אולי זה יכול להיות איזשהו...
כן,
חושבים פה משהו איזוטרי, כישופי ודברים, מה זה אומר? אני רוצה ללכת טיפה אחורה ולהתייחס לכתבי האריזל. כתבי רבי יצחק לור אשכנזי, גדול המקובלים, מה-16 בצוות, נפטר בהי באב, הי שינה מדבט, 1572 למניינם. ואני רוצה לחלק בגסות את קבלת האריזל, כתבי האריזל לארבעה מרחבים. המרחב הראשון זה המרחב המוכר, מרחב הידיעה. מוכר למי שיודע, כן? אבל מרחב הידיעה, זה לדעת מה הם כתבי הארי, זה לדעת מה זה השתלשלות. מהאינסוף והצמצום, ועד העולמות העקודים, הנקודים והמרודים, והצילות והתרעשייה, ופרצופים, את המושגים, יש הרבה כתבים שעוסקים בזה, אותות חיים, עץ חיים, כל תהליך ההשתלשלות, האילן הקדוש וכו'.
זאת אומרת, הייתה קבלת הראשונים לפני הארי, והארי
נדבר באב, בסדר. זה מרחב הידיעה. מאותו מרחב ידיעה משתלשלים שלושה מרחבים נוספים של תורת האריזל. מרחב אחד זה מרחב הכוונה. מה זה מרחב הכוונה? כלומר, על בסיס עץ חיים, עצות חיים, תורת האריזל, לתרגם את זה הלכה למעשה, או בעיקר כוונה למעשה. אז איך בעקבות ההשתלשלות וההתכללות או הייחוד של הפרצופים, אני מכוון בהנחת תפילין, בנענוי הלולב או בלהתעטף בציצית. או בשבת או בתפילה או כל דבר אחר. בהרבה מובנים זה כן משהו שהזכר לקובלים אמר לנו הרב כדורי, שאם הגמרא, יש את הגמרא ויש את השולחן ערוך, שזה הלכה למעשה של השקלא וטריא התלמודית, אז עץ חיים זה המרחב התלמודי, זה השקלא וטריא של תורת האריזל, ומה זה השולחן ערוך של תורת האריזל? זה שאר הכוונות, זה הלכה למעשה. אז מרחב אחד זה מרחב הכוונה. מרחב נוסף זה מרחב הנפש. כלומר, איך אני מלביש את תורת האריזל לחיים קיומיים שלנו, ליום יום, בהרבה מובנים אולי בגסות, כלומר, בצורה לא מדויקת וכוללנית, אפשר לומר שזה תורת החסידות, שלקחה את זה למקום הקיומי יותר, אבל שטו מסתמך על תורת האריזל. אני פותח פה ככה בצורה אינטואיטיבית, את זקן המקובלים, האדם הגדול בענקים, המודל, השאיפה, הכי הכי מה שנקרא לי, המודל לחיקוי, היה בעל שם טוב. זה שמעתי ממנו כמה וכמה פעמים, הוא קרא לבעל שם טוב אבי המכוונים, או גדול המכוונים. מבחינתו, כאילו, לאיזה אדם אני רוצה להידמות,
לבעל שם טוב.
ומעלה הייתי בטוח שהוא יגיד הרשש הקדוש. כי כל חייו עשה כוונות הרשש. רבי שלום שרבי, מי שפיתח ושכלל את קבלת האריזל למרחב של הכוונות והתפילה והייחודים. סידור הרשש, שזה נחשב היום הטופ שבטופ של המכוונים. גם בתורת הקבלה יש מקובלים ויש מכוונים. מקובל זה מי שיודע קבלה. מכוון, זה בעיקר תל ספרדים, זה מי שמתפלל מהסידור של הרשש הקדוש. רבי שלום שרבי. וכל אורחות חייו הם על פי הכוונות של התפילה והמצוות וכו'. זו תפילה מאוד ארוכה, זה כל מילה שם עם הרבה כוונות וייחודים, בשביל לסבר את האוזן, אחד מרבותיו וחבריו של הרב כדורי, רבי סלמן מוצפי, מכירים היום את בנו, רבי בן ציון מוצפי שליטה, שהיה מקובל לרבי סלמן מוצפי עוד בעיראק ואחרי זה בירושלים, הוא במשך 17 שנים עזב את הכל ולמד רק את הכוונות, ורק כשהוא סיים את כל הכוונות הרשע שהוא התחיל לכוון.
17 שנים.
17 שנים הוא עסק רק בעניין הזה, וששאלו אותו, נו, אוקיי, עכשיו אתה מכוון, תגיד לי מה ההבדל בין, לפני כן היית מקובל, עכשיו אתה מכוון, נו, מה, נו שוין, מה שנקרא, מה ההבדל? הוא אומר, מה ההבדל? כמו קופי בן אדם. הרב מוצפי היה הולך לשירותים רק פעם אחת ביום לפני שחרית, כי אשר יצא לקח 45 דקות. אז זה פרספקטיבה אחרת בעניין הזה. בכל מקרה, אז זה מרכז הכוונה ומרכז הנפש. אני אומר, זה מעניין שזקן המקובלים תמיד תפס את הבעל שם טוב כאדם הגדול בענקים. הוא אבי המכוונים, הוא המודל, והוא בוא תדבק. ממש ככה, וזה מעניין, כי הוא רב ספרדי. אבל הרב כדור היה רב מאוד משוחרר ולא לא מצומצם. המרחב הרביעי, אחרי מרחב הידיעה, הכוונה והנפש, זה המרחב של ההשגה העליונה. זה ייחודים שערוך הקודש, זה דבקות, וזה גם מה שמכונה קבלה מעשית. כלומר, הידע והיכולת, יכולת הקדושה וטהרה והשפעה, לרתום כוחות עליונים דקדושה, לא של קליפה, להפוק עם הכישוף, לשם השגה דברים שנצרכים במציאות בגשמיות בעולם הזה. אוקיי? וזה יכולת שזה לא מתכון.
זה לא מתכון?
שתיים סוכר, אחד קמח ומצב רוח. טוב, זה לא עובד ככה, אנשים עושים לחכות ולא מצליחים. כי זה תלוי מי כותב את הקמע, ומי עושה את זה, ועם דעתו נשמעת, זה קדושה וטהרה, זה לא מתכון. זה ההבדל בין כישוף לבין קדושה וטהרה. תביא לי עכשיו קמע שהורדת מיוטיוב, זה יעבוד? הורדת מגוגל? זה תלוי מי כתב אותו, תלוי דעתו נחשבת. פעם ששאלו את זקן המקובלים הרב כדורי, מה אתה עוסק בקבלה מעשית? הוא אומר, חס וחלילה, חס ושלום! הוא אומר, אתה כותב קמעות? הוא אומר, שכותבים קמעות משביעים מלאכים. אני מעולם לא משביע מלאכים, אני רק מבקש מהם יפה, ובגלל שאני זקן הם מקשיבים לי. ככה, אני שמעתי ממנו והוא אמר את זה, אני לא משביע מלאכים, אני מבקש מהם, ובגלל שאני זקן אז הם מקשיבים לי. אחת הפעמים, הרב כדורי היה מעשן הרבה. ופעם אחת אמרו לו, הרב, אתה מעשן רק נובלס. עזוב, יש פרלמנט, יש מרבורו, יש דברים שאני לא מעודד אישול ולא מבין מזה בכלל, אבל זה כנראה נחשב יותר יוקרתי. אז הוא אמר, תביאו ננסה, הביאו לו מלבורו. ואז הוא לקח את הצינגלה והתחיל לעשן, ואמר, המלאכים לא אוהבים מלבורו. אמרו לו, מה, שום מלאכים. ואז הוא אמר, כן, כל הזמן באים אליי בעלי הנשמות שהתחייבו שריפה, שאני אתקן אותם. אז אני מתקן אותם עם הנובלס, ורק עם נובלס זה עובד. עם מלבורו, אז אין פה שום פרסומת לסיגריה, אסור לעשן, מנות הרבנן. אגב, הרב כדורי אמר שלא לעשן, הוא היה מכניס לפה ומוציא, לא מכניס לריאות. ראותיו היו נקיות עד יומו האחרון, הרופאים בדקו את זה כל הזמן. זאת אומרת, זה רק בשביל האלה שהתחייבו שריפה, זה לא... וזה עובד רק עם נובלס, אוקיי? אל תעשנו בבית. אבל זה דוגמה אחת מני רבות, ולכן הרב כדורי הוא חותם תקופה. אין לנו מישהו היום שהוא מוסמך בקבלה מעשית, שיכול לכתוב כמעט שעובדים. בסביב הקורונה פורסמו הרבה דברים, זה לא עובד ככה. זה לא מתכון. תיקח מאתר ניקי בי איך להכין גולש, או איך להכין עכשיו איזשהו קיגל, או הוגה טובה ליום הולדת של הילדה, זה לא עובד ככה, זה תלוי בקדושה, בתארה, בהרבה תורה שבעל פה, גם פרסמו אחרי חייו, כל מיני מחברות אישיות, או קדושת יצחק ודברים כאלה, לא על דעתו ולא על רצונו ככל הנראה, זה הראיה, אם זה היה עובד, אז כל מי עושים את זה, וזה לא. וזה עניין, והוא בעצם, אני חושב שזה האחרון שבדור שעשה את זה, והיה לו רשות, והיום אנחנו צריכים משהו אחר, של כוח האמונה ותפילה, ולא לפעול בערוצים האלה. עכשיו, כל מי שאומר, זה כישוף, זה לא עובד. מה זה? איזה לבנים? מדי שזה עובד, אם עושים את זה כמו שצריך. אחד הסיפורים שהתפרסמו על זקן המקובלים, זה שבעל אבישה, בעל הבעל והאישה באו, שהאישה מפילה נפלים, לא עלינו. כל הזמן הריון ואין ידיים מלאות. אז הוא אמר לה, מה השם? אני אטפל בזה, תבואי מחר. והכין לה חגורה מאור שבתוכה הקמאה, ואמר לה, תשים את זה על הבטן, ולא משנה מה, לא להוריד, לא מקלחת, לא שינה, כוח הגורה עליך כל הזמן. בסדר? ברוך השם, מגיע שבוע 40, ואין צירים, אין כלום. מגיע שבוע 41, ואין צירים. לקראת שבוע 42, הבעל מגיע לחוץ, רבנו, מה עושים? הוא אומר לו, יוריד את החגורה? אומר לו, לא, כמו שאמרת. אז אמר, אם היא לא תוריד את החגורה, התינוק לא יצא לעולם. אומר לו, אז תוריד עכשיו, לא, תלכו לבית היולדות, תוריד שם, וישר, וכך היה. אוקיי? אז לתורתך שעשוואי, לקבל מושג על, דיברנו על הלחץ ושל תחילת הפודקאסט, לקבל מושג על הגדלות, על העובדה שבשביל להכין קמע צריך לצום, צריך להתקדש, צריך להסתגף, כאילו זה לא דברים שדורנו, אנחנו, אני ודאי שלא בנויים למקום הזה, והוא ראה את זה כשליחות, לכתוב קמע צריך לצום, היה כותב קמעות כל יום כמעט, בכלל הרב עצמו לא היה כמעט אוכל, הוא היה אוכל בבוקר איזשהו גביע כזה אשל, או מעדן פשוט, וזהו, ובעיקר במבה, היה לו הרבה תורות על במבה, היה כל, תמיד היה שקית במבה ליד, אוכל במבה ומחייך.
במבה בכלי כסף.
היה לו, לא, 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 במבה, לא של אדמורים, בפשטות, בפשטות, המיטה שלו בחדר הייתה מיטה של פחות טובה מאשר פה בפנימיות, מיטת סוכנות כזה עם חוטים ומזרון דק, לא, לא פאר ולא הדר, היה לו דרשות על במבה, שבית מם זה בית של בראשית, תורה שבכתב, מם זה של מימתי, ובטי זה ברוך השם, או תאכל במבה, שתבוא את ברכה מרובה בבית הזה.
וואו.
לכן לאכול במבה זה ברכה מרובה בבית הזה. צריך להביא לזוגות שמתחתנים, להביא להם במבה.
הנה קבלה מעשית.
הנה, ברכה מרובה בבית הזה. אוקיי? בעזרת השם.
אתה חושב, אני קצת סוטה מהנושא, אבל אם הוא היה האחרון בדור או בדורות שיתעסק בדברים האלה, אתה חושב שזה דבר שיחזור בעתיד?
קודם כל אני לא יודע. מי אני ומה חיי, אני לא יודע. דור דור ודורשיו, מה שאני צריך לדור, לדור מדבר, שצריכים ניסים, בשם משה עבדו, זה הדבר נהדר, יציאת מצרים, אבל אופה, משה מאחר, בושש, נכון, בא שש, ואז קום עשינו אלוקים, לא ידענו מאי אלו, ואז עגל, ומה שהיה נכון לדורות עבר, לא נכון לדורות אולי בהווה, ויכול להיות שאם יהיה צורך בעתיד, הקדוש ברוך הוא, ראה שהצדיקים הם מועטים, מעדו שתיים יכול דור ודור, והכל יכול להיות, כמו שאומרים, מאז הגרל לא היה כזה, מאז הרב עובדיה, אולי עוד 100 שנה, אולי מחר אני לא יודע, אני לא, לא מבין בזה, אני סומך לקדוש ברוך הוא, שישתול בכל דור את הצדיקים הנצרכים לדור, ו, וברור לי ש, שזה כן עידן, זה סוף עידן, כלומר התביעה מהדור שלנו, אני חושב, זה תביעה לאמונה פשוטה מצד אחד, בעולם שהוא מאוד לא פשוט, לתמימות, לפשטות, לאמונה, ו... ויכול להיות שאין צורך בקמאות, אלא תחשב נקרא, ללכת לבעל, לשירות הקדוש ברוך הוא בנושא הזה, אבל כמובן שיש צורך, כאילו עדיין יש צורך לאנשים שיש להם צרות וכאלה, אני לא מכיר ולא יודע, אני חושב שבכלל גם הגישה של, 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 של הרב כדורי, ממה שאני הכרתי, זו גישה מאוד חינוכית, שלא להיות תלוי במישהו. הוא פרנס את עצמו כל השנים, הוא לא היה קורך, הוא לא, לא רצה להתפרנס מהזולת. גם הזכרנו את הרב סלמן מוצפי, זכר צדיק לברכה, שהיה בגישה שצריך לדעת הכל ורק אז לכוון, הוא לא לימד אותנו ככה. הוא ממש אמר כל הזמן, אחד השיעורים, למדנו רק כוונה של שתי מילים, אז הוא ישר אמר, בסדר, אז תכוון, זה המלך העולם, אז תכוון רק מלך העולם. אבל רגע, אבל ברוך אתה השם אלוקינו, אני לא יודע את הכוונות. אז מה? הוא אומר, ככה מתחילים, תכוון רק מלך העולם. סוף שיעור על הכוונות, אתה מחלק סוכריות. הוא אומר כך תתקן, הוא לא אומר כך תברך, כך תתקן, כלומר להטביע בך את העניין, שאתה מברך, אתה לא איך יתים כדי לאכול, אתה מתקן, עכשיו אתה עושה פעולה, כולה סוכריה, לא, אתה מתקן, כך תתקן, זה אמר חינוכית משמעותית, וצריך גם לדעת, אנחנו מדברים פה על דקן המקובלים, רוב מוחלט של היום, במה הרב עסק? שס בבלי, שהיה בקיא בו בצורה מבילה ישר והפוך, בשולחן ארוך. פעם אחת הוא אמר לו, אני שמעתי את זה באוזניים שלי, מה הספר הכי חשוב שנכתב ביהדות? כמו, כתבי אריזה, לא, שולחן ארוך, עם חיוך, שולחן ארוך. זאת אומרת, זה החיבור היהודי הכי חשוב. הוא היה לו בקיאות מבהילה, מבהילה, לא בשולחן ארוך. בכל הנושא כלים הקטנים, לא רק בשחבטה, בפתחי תשובה, בלבו ששרד, בביאור הגרה, בבר הגולה, סקל שם, סעיף, ממש, היה לו פלא גדול, ממש כאילו, ורוב היום הוא ישב למד בבלי, גמרא בבלי ושולחן ארוך. שמעתי מאחד התלמידים שהוא מאוד מאוד אהב ללמוד דווקא את החידושים האשכנזים על השס. הרב מרדכי אליהו פעם סיפר באחת ההזכרות שבפורת יוסף תמיד שהיה תור בין הרבנים של, של המקובלים להעביר שיעור לנוער, כאילו השיעור לצעירים בפורת יוסף, אז תמיד ידעו שהרב כדור יעביר שיעור על פי הקצות והנתיבות. אוקיי, אם הוא אהב נמילוי, אם תלו באיזה סוגיה, תמיד אהב את החכמים האשכנזים, הוא היה בקיא בהם מאוד גדול. קצות, נתיבות, זה כאילו, זה האליטה הלמדנית של אשכנז. כן, זה לא העיון הספרדי ששם דרגש יותר על הבנת רשי ומהרשה, זה יותר ממש כאילו למדנות אליטיסטית. הוא היה בקיא בזה, בעניין הזה. ולכן אני חושב שזקן המקובלים זה סיום של תקופה. כלומר, זה עידן אחר, זה מקום אחר של קדושה וטהרה שמתורגמת. שוב פעם, הוא לא חושב שהוא רצה לעשות קבלת קהל, אבל הוא מבין, זה השליחות שלי, זה מה שקיבלתי מרבותיו, קיבל מרבותיו, רבי יהודה פתיה, והמשיך את זה. ואנחנו רואים שאין לזה המשך, אין לו מישהו שהוא בר סמכה, שאתה יכול להגיד כאילו שקמע שלו זה קמע.
יש לו צאצאים?
יש לו בן ובת, בנו המשיך בישיבה אחריו, יש גם נכד היום בישיבה, אבל זה לא, לא הכרתי אותם, לא למדתי אצלם, אין להם תהודה, אני לא נותן ציונים חלילה מי אני ומה חיי, אבל זה לא התהודה הציבורית של הרב כדורי, שהיה מרד השמעתין. אם הוא אמר על משהו, דיברתי פעם עם הרב הסוס, שליטה יהודי חשוב משכונת רמות בירושלים, שערך, הוציא גם פירוש על כל שער הייחודים, שער רוח הקודש, של אריזה לקדוש, ואמרתי לו, אבל יש פה הרבה גרסאות, ופה אתה, זה לא רק באותיות, זה גם בניקודים, ואם אתה טועה, אז הוא אומר, כל דבר, באתי לזה כאן מקובלים, הרב כדורי, הוא הכריח. אז באתי לרב בנייה, הרב כדורי אמר, אין שאלות. כאילו, הוא היה הפוסק האחרון בתחום הזה, כי הוא היה ממעתיקי השמועה. אז גם בייחודים, גם בכוונות, בסידור הרשש, שבאו להוציא הרב בנייה ורחובות הנער, סדרה מונומנטלית על כל פתחום מחדש, היום יש מהבית המלילים. פעם זה היה הכל בקלף, אז אפשר להעתיק ולסדר את כל הכוונות בצורה מאוד נהירה ובהירה. כל דבר עבר את ההגה שלו, לא תעקוף כף צירופי שמות אלוקים, המילים וזה, לא, 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 לא. אבל כתוב, כתוב, אבל לא עושים. מי שעושה ניזק, אל תעשה, ממש, אין לנו מישהו עם כזה. לא בידע, לא בניסיון של עשרות שנים שפעל ככה, ולא מתוך זה, הכתפיים, האחריות לפסוק ולהכריע בעניין הזה, אבל מה שנקרא, חבל על דאבדין ולא משתכחין, זה ממש ככה. כי זה דמות, ואני אומר, זו דמות שהייתה וכרגע איננה, אולי נזכה בהמשך, בהמשך הדורות, אבל כל מה שאמרנו, אני אומר, שוב פעם, זה צדיק נסתר, זה מה שאני יודע בקושי, ומה, מה שנקרא, אם לא למעלה מזה, מה אנחנו יודעים, מה, דיברנו על הביוגרפיה ועל רבותיו, איך הוא גישר על הדורות והכל, אבל אני לא יודע מה היה בשקט, בליבה לפום הלוגליה, אני לא יודע, לא יודע אם מישהו בכלל יודע, אבל אין לי ספק שצדיקים במיטתם קוראים חיים, יש לנו הרבה מה ללמוד מההתמדה, מהשקיעה שלו.
אתה מספר כל הזמן, שמעתי ממנו, שמענו ממנו כשהיינו אצלו, אתה יכול להרחיב קצת בנושא הזה?
מה, על הקשר שלי איתו?
כן.
לא, אני לא רוצה. אני אגיד, הקשר שלי איתו הגיע בצעירותי, לא חלמתי, וזה פשוט קרה, אפילו לא משנה איך, לא רוצה לפרט כרגע, פשוט זה לא, משהו אישי פשוט, לא...
בסדר.
וזהו, הוא מאוד אהב אותי, ואני מאוד נמשכתי אחריו. ואני חושב שזה משהו מדהים בעיניי עד היום, שתשומת לב שנתן לי בתור בחור צעיר רווק, ולא צריך הרבה יותר מתשומת לב אגב. הוא אדם כזה גדול, שלפי חלק מהשיטות היה כבר למעלה מ-100, לתת תשומת לב לבחור צעיר שלפי צבא, תוך כדי צבא, כאילו זה הטווחים, אוקיי? זה מדהים בעיניי. ונסתפק בזה. אספר סיפור.
ואחריו אני אשאל אותך את ה... כי...
את השאלה הקבועה.
כן, אם לא תשתף אותנו במה דיברת איתו כשהוא היה חי, נשמח לשמוע מה היית רוצה לשאול אותו.
אז אוקיי.
עכשיו כשהוא לא.
אז הסיפור יבהיר מה שרציתי לומר. יש לי חבר פה שאני מכיר טוב, הרבה מאוד שנים, איתי מישהו א' בישיבה, שחשקה לאפשר בפנימיות. הוא לא הראשון ולא האחרון בישיבה, זה קורה לא מעט. ברוך השם, בישיבה פה מאפשרים, ברוך הדעת.
כן, שיעורים מאוד טובים. ואתר, יש גם אתר.
לפני יותר מ-20 שנים, לא היה שיעורים הרבה ולא היה אתר בכלל. והוא ניגש לרם שלו, הרב הזה לא בישיבה היום, ושאל אותם, אפשר ללמוד פנימיות, קבלה, בלי מקווה. ברווק. אמר לו הרב, תראה, אני לא מבין בזה. אמר לו, די, כל הרבה לא מבין. לא, אבל אני באמת לא מבין בזה. אבל בדיוק הגיע הרב דיה, הגיע מישיבת בית אל של המקובלים. הוא היה רב, כאילו, חזר לישיבה, אחרי כמה שנים שעולה בישיבה. תשאל אותו, הוא מבין בזה. ואז אותו תלמיד ניגש לרב דיה. הרב דיה הסביר לו, פתח לו פרק שלישי מסכת ברכות, רבי יהודה, חכמים, צריך לטבול בתורה, צריך ללמוד בתורה, כל הסוגיה. והמסקנה שם שבסופו של דבר לא צריך לטבול, אבל מן הראוי שאם יש עניין של קרי, אז טבילת עזרה, כן, בלימוד פנימיות להקפיד ולטבול. טוב, אבל אם לא, אז לא צריך לטבול, אפשר ללמוד קבלה גם בלי מקווה. ואז אותו תלמיד, אותו חבר, בסוכות, הלך להקביל לפני רבו, הלך לישיבה של הרב כדורי, זכם קובלים בירושלים, רוח מתחנה מרכזית, רחוב ראשי, לא רחוק משם, ואיכשהו נכנס לחדר, וזכם קובלים במרחק, קצת יותר ממה שאני ואתה כזה, 2-3 מטרים, הוא ישב על כיסא מוגבר, הוא גם היה מאוד מאוד גבוה, הוא עושה כזה ככה עם היד, ללמוד קבלה בלי מקווה, מתחיל לצחוק. אותו חבר לקח את הרגליים שלו וברח משם. אז אם אתה שואל אותי מה הייתי רוצה לשאול אותו, אין לי שאלות. כלומר, מה עושים בסידור פה, מה הכוונה פה, למה זה להתכוון בסדר, אבל מבחינתי תן לי להיות במחיצתו. להרגיש את האימה והפחד, שזה הרבה יותר מלחיץ מכל פעילות במילואים. נקרא לזה ככה, זה פשוט אדם שראה את הבן איש חי, אדם שלמד אצל הבן איש חי, אדם ששימש את רבי דפתיה, אדם שיודע מה אנשים חושבים ומדברים במקומות אחרים, כאילו, אדם שהוא מבוטר לקדוש ברוך הוא ולא אכפת לו אגו וכבוד ורק לעזור לעם ישראל והכל בנחת, וזה שילוב של אימה ופחד, אתם בפודקאסט לא רואים את העיניים שלי עכשיו, כן? ואימה ופחד עם הרבה נחת וכיף ואהבה, וזה שילוב שחסר אני חושב היום אצל הרבה אנשים גדולים, לשלב בין שמאלו תחת לראשי ולמינו תחבקני ביחד, אז אין לי מה לשאול, שבקר להתגעגע, וזהו, שנזכה בעזרת השם, מה שנקרא לשילוב הזה של מה בפחד ונחת ואהבה ורוגע, ולהתמיד בלימוד השולחן ערוך.
אמן.
ואני אומר, לעזור ליהודים, אני בעד שלא יצרות לעם היהודי, ובעזרת השם, מה שנקרא גאולה שלמה מהרב ונאמר כולנו. מקווה שעמדתי בלחץ וכיוונתי לדעתו.
בעזרת השם. תודה רבה, הרב חסדאי.
בשמחה, על העונג.
יום טוב. אז מה ראינו? ראינו שהרב כדורי היה יהודי מיוחד, שחי לאורך שנים רבות. הוא היה מפורסם בזכות עמקותו בתורת הנסתר, אותה הוא רכש במשך שנותיו הרבות מרבנים וצדיקים גדולים, שראו בו כממשיך דרכם. הוא היה אדם פשוט וצנוע, והוא חתם דור של צדיקים, שכיום כבר לא חיים בינינו. שמענו עליו סיפורים ממקור ראשון, וקיבלנו תמונה חלקית של הדמות הצדיקה שלו. וזה היה יורצייט. פרקים חדשים של יורצייט יעלו במהלך השנה, בכל פעם בסמוך ליום פטירה של דמות. ניתן למצוא את הפודקאסט, כמו גם את שאר התכנים של הישיבה, בכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. את הפרטים איך אפשר לפנות עלינו, תמצאו בתיאור הפרק. נהנתם? נשמח מאוד שתספרו עלינו לחברים או קרובי משפחה. אם תוכלו לדרג אותנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, זה בכלל יכול לעזור לנו לגדול ולהתפתח. אני שמוליק סמואל, תודה רבה לצוות המדיה של הישיבה, ולחנן צוריאל בפרט על הגרפיקה. תודה לאלעד שדות, המפיק הראשי שלנו, ותודה רבה לכם המאזינים. שיהיה לכם המשך יום נהדר, נתראה ביורצייט הבא.